אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
הממשלה מתגאה בהישגים של התוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, אך יוליה קטלני מסכנת הישגי המשטרה. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אחרי ש-2021 הייתה שנת סים מבחינת מקרי רצח בחברה הערבית, בה איבדו את חייהם 126 אנשים, מחצית שנת 2022 החלה עם קצת יותר אופטימיות וירידה במקרי הרצח.
חשד לרצח בלוד, רבה בבוסיאם בת 30 נורתה אמש למוות לעיני בנותיה ברחוב בן יהודה בעיר. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום...
חודש יולי ובעיקר השבוע האחרון היו קשים במיוחד. מסוף השבוע שעבר נרשמו אירועים קטלניים כמו אם שנורתה למוות לעיני בנותיה בלוד וגם ירי חי בכפר קסם אל תוך סוכת אבלים. למעשה מאז תחילת השנה נורו למעלה מ-60 ערבים ישראלים. טאבט אבו ראס, מנכ״ל שותף בארגון יוזמות אברהם, המקדם שוויון ושילוב ערבים בחברה הישראלית, אחרי יולי המדמם, יכול להיות שאנחנו הולכים אחורה?
עצוב מאוד, כואב מאוד. אנחנו שוב, אחרי קצת תקווה, הולכים למטה ומתחילים לחשוש יותר ויותר, על אף שהמשטרה, חייב לציין זה, עובדת יותר, עושה יותר מאמצים, אבל בסוף מספר הקורבנות הוא אחד האינדיקטורים המרכזיים כדי למדוד את מידת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. חשוב לי לציין את זה וגם להגיד שבחמשת החודשים הראשונים של השנה הזאת היה מצב הרבה יותר טוב, אבל אנחנו עוברים חודשיים מאוד קשים. חודש שעבר, יוני ויולי, אנחנו עומדים בחודש הזה על 18 קורבנות, ועדיין החודש לא נגמר. אם נעבור ל-19 למשל, זה יהיה מספר הקורבנות הכי גבוה מאז קום המדינה. לכן שנה מוזרה, חודשיים מוזרים, שאנחנו מנסים לנתח למה זה קורה עכשיו, ואנחנו לא כל כך מצליחים.
מצב האלימות בחברה הערבית הגיע לקו אדום. הבעיה הודחקה והוזנחה במשך שנים עד שהגיעה למימדים מפלצתיים כפי שראינו בשנה האחרונה.
רק באוקטובר האחרון ממשלת בנט קיבלה החלטה מעשית לפעול לחיזוק שלטון החוק והמשילות במגזר הערבי ולהחזיר את הביטחון האישי והאמון במערכת אכיפת החוק. ניצב בדימוס וסגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ' מונה לעמוד בראש מבצע מסלול בטוח שהוביל אגף סייף שהוקם במיוחד למשימה.
בתוך האירוע הזה מסלול בטוח תפקידו להיות כמו סוג של קטר, אני אין לי דימוי אחר לעשות אותו, שאמור להניע את כולם אל מול המסילה. הוא לא עם עוד דברים, אלא עם שותפות של כלל משרדי הממשלה. זאת תוכנית
מסלול בטוח. השר עומר בר-לב הציג בישיבת הממשלה בשבוע שעבר את הישגי המבצע עד כה. עלייה של 150% בתפיסת נשק, עלייה של 16% בהגשת כתבי אישום על נשיאת נשק שלא כחוק, עלייה של 50% בהגשת כתב אישום על פרוטקשן, 250 כתבי אישום נגד משפחות פשע שחויבו ב-750 מיליון שקלים. מצד אחד יש הישגים ומצד שני היקף הפשיעה עדיין גבוה ביותר, אז נשאלת השאלה, האם נעשה מספיק? ניצב בדימוס זוהר דביר, חבר הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית ומי שכיהן בעבר כסגן המפכ"ל, מפקד המחוז הצפוני ומפקד הימ"מ במשטרת ישראל, יש לך תשובה?
אז אני ברשותך רוצה לחזור, להסתכל לתמונה קצת רחבה יותר ורחוק יותר לעבר. אני בדקתי לפני אחד הרעיונות, מתי אוכלוסיית המדינה הכפילה את עצמה, ובהתאם לכך כמה המשטרה גדלה. וגיליתי שבשנת 91-92 אוכלוסיית המדינה הייתה מחצית. והמשטרה גדלה ב-20% בערך. כלומר, יש לך גוף שגדל פי שניים, אבל יש לך סמיכה שגדלה בחמישית, ב-20%. ואתה פתאום אומר, היי, קר לי ברגליים. בטח שקר לך ברגליים. כי בסוף הסמיכה הזאת היא קצרה. אתה מושך אותה לכאן, יהיה לך קר שם. העסק הזה הוא בסוף זה ברמה הפיזיקלית, לא... זה לא הולך.
אתם יכולים לבדוק שבשנים האחרונות הושקע הסכום הכי גדול מאז קום המדינה בהקמת תחנות ובגיוס שוטרים שתפקידם הוא אך ורק ביטחון אישי ואכיפה בחברה הערבית. אני פשוט מזכיר לכולנו
כבר ב-2016, כשנתוני הפשיעה בחברה הערבית הגיעו לסיאם, הובן בממשלת נתניהו כי יש להכין תוכנית למיגור האלימות, וכך התקבלה החלטה 1402 לשיפור הביטחון האישי במגזר הערבי. התוכנית בהובלתם של השר לביטחון הפנים דאז גלעד ארדן והמפכ"ל רוני אלשיך כללה גיוס 1,200 שוטרים מהחברה הערבית, הקמת עשרות תחנות משטרה ביישובים הערבים ומינוי ניצב ערבי שיעמוד בראש המנהלת. ג'מאל חקרוש, למי שזוכר, שעזב סביב נסיבות התנהלותו בזירת פשע כשדילג מעל פצוע מבלי לסייע. זוהר, התוכנית הזאת עובדת?
הדבר הזה עובד מצוין, אני חושב שהמשטרה היא דוגמה נהדרת לשיתוף פעולה, אני אקרא לזה דו-קיום, ראינו זה גם באירועים האחרונים שהיו, היה שם שוטר ערבי נוצרי, היה שם הדרוזי, הייתה שוטרת יהודייה, כל המגזרים האלה משרתים במשטרה בצורה באמת יפה מאוד, באותה ניידת, באותה סיטואציה, ועל זה צריך באמת להוריד את הכובע למשטרה שהיא השכילה לעשות את זה. באופן כללי, מאז שהגיע ניצב חקרוש וכל הנושא של השיפור והשדרוג של הדרך להתקבל למשטרה, כי יש הרבה דברים שהם ייחודיים לאוכלוסייה הזאת. כלומר, אם אתה רוצה לעשות סינון ביטחוני ואתה בודק מעגל שני של המשפחה, אין סיכוי שמישהו לא יתעסק שם עם ממלח או עם איזה עבירה, אז הפרמטרים צריכים להיות טיפה שונים, ולפעמים גם עניין של קצת עזרה בשפה, אז יש גם אפילו אולפן שעוזר לשדרג את הרמה, ובסך הכל התקבלו הרבה יותר שוטרים בתקופה הזאת. אם אנחנו מדברים שב-2016 היו בערך גויסו סדר גודל של בערך 70 מוסלמים, שזה בערך 2.6% מכלל השוטרים המשרתים, ב-2020 גויסו 542 שוטרים מוסלמים, אני כמובן שם בצד לגמרי את הדרוזים, הם לא חלק מהאירוע, הם מכל הבחינות. יש פה יותר פנייה לאוכלוסייה, למגזר הזה, להיות שותפים, שזה חשוב מאוד. וזה גם זכויות וחובות, וכל המשחק הזה, הוא שם אותנו במקום אחר.
במה מחדש את התוכנית החדשה, מסלול בטוח שמוביל סגלוביץ'?
היא לא מחדשת, אבל היא מעצימה מאוד את השיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים. אנחנו נפגשים, אנחנו נותנים הרבה רעיונות גם מהשטח ומהניסיון שלנו וכו'. ובאמת הדבר היפה כאן זה השיתוף פעולה בין המשרדים השונים של הממשלה. כולם מבינים שאנחנו באיזה שעת חירום. אני יכול לתת לך דוגמה שהייתה בעבר, רק שהיום היא בעוצמות הרבה יותר גדולות. מה שפעם קראנו לזה שולחן עגול, שאתה תוקף כלכלית את ארגוני הפשיעה, יחד עם רשות המסים, ולפעמים זה פיצוח על בשר שהוברח, וביצים, וכל הדברים האלה, ואתה, בסוף אתה פוגע בבטן הכלכלית, נקרא לה הרקה, אז זה יותר מאשר לעשות לפעמים כל מיני פעולות של חיפוש ואמל"ח, לא שלא עושים, דרך אגב, לא רק שלא עושים, עושים הרבה ותופסים הרבה יותר, אני מכיר את הנתונים, זה גם אחד הדברים אומרים, תאספו נשק, תאספו נשק, תאספו נשק, אוספים ואוספים כמויות, זה כאילו שהנשק מחכה ברחובות, אתה בא רק עם שופל ואתה מעמיס את זה על המסעית.
בוא תסביר לנו מה המשמעות של איסוף נשק, כי אנחנו כל הזמן תמהים לגבי כמויות הנשק, ממש מחסני נשק בחלק מהערים והכפרים. איך באמת עושים איסוף נשק שהוא לא מרצון, אוקיי? שלא משתפים פעולה עם המשטרה.
רק מאיך שהצגת הנושא, את מבינה עד כמה זה מורכב. אומרים, למה לא אוספים, למה לא אוספים? ואיסוף זה מילה רכה, עדינה, שהיא מתבססת גם על רצון טוב של מי שמוסר את הנשק, כמו שעושים מבצעים לאיסוף נשק, בזה אתה מביא את הקלט שלך מששת הימים, זה לא קיים במגזר הערבי, עשה בתקופה של השר ארדן, הוא עשה ניסיון, עשינו זה, נימל, אם אני זוכר נכון, נמסר אקדח אחד.
אוקיי.
אוקיי, כאילו מה זהו, עכשיו נגמר זה. בעוד שבציבור היהודי מדובר על, בסוף בקצה על מאות כלי נשק. צריך פה רמת מודיעין טובה מאוד, מי, למה, כמה, איפה לחפש, צריך פה כמות של שוטרים, אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין של השוטרים, שאם עכשיו אתה הולך, עכשיו אתה צריך להפוך בית, או חצר, או לחפור בחצר, ואני אומר לכם מניסיונות דברים שאני מכיר, כי בסוף זה בתוך איזה סליק בחצר, לפעמים זה גם מחוץ לחצר, בשפה המשפטית מחוץ לחצרים, זה נקרא, ואז גם יש לך בעיה, דרך אגב, אם אני מצאתי נשק, בתוך סליק שהוא מחוץ לגדר שלך, ברשות הערבים לצורך העניין, גם אם יש טביעת אצבע על הסקית, זה לא הוכחה חד משמעית, אלא אם כן זה מתווסף לדברים נוספים וכו'. כלומר, הבעייתיות שבלמצוא את הנשק, לשייך אותו לאותו גורם, אלא אם כן זה צריכה בבית, אבל אז זה צריכה בבית, אתה צריך למצוא אותו. למצוא אותו זה הרבה שעות של עשרות שוטרים שמחפשים, זה, הם מחפשים מקום להיות במקום אחר.
כאמור, אנחנו מדווחים על מהומות בלוד ורמלה, הצתות של עשרות מכוניות, בלגן וכאוס ברחובות. שלום לחיה, אני מצטרף אלינו מלוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב, רגע טוב.
השבוע שעבר פורסם דוח מבקר המדינה על אירועי האלימות בערים המעורבות בתקופת שומר החומות. פרט לכשלים בתפקוד המשטרה באירועים, נאמר בדוח בפירוש כי שנים של מחסור בנוכחות משטרתית ותת ייצוג של הערבים ברשויות המקומיות הם חלק מהסיבות לפרוץ האירועים. איך אנחנו נמנעים מאירועי שומר חומות 2 בערים המעורבות?
אני לא חושב שזו שאלה היא אם, אלא מתי. הדבר ראשון, זה צריך באמת, כמו שאמרתי, לשים את המשטרה בסדר עדיפויות לאומי במקום אחר לגמרי. כל השינוי סדר עדיפויות הזה חייב לקרות כאן ועכשיו, וגם אז, אם החלטנו היום על צעדים דרסטיים, עד שאנחנו מקיימים אותם, עד שאנחנו משלימים אותם, גם אם עכשיו אתה מחליט לגייס כוח אדם, עד שאתה מאתר אותו, עד שאתה ממיין אותו, עד שאתה מכשיר אותו, קחי שנה, שנה וחצי קדימה. אני חושב שצריך לעשות פה כמה פעולות מיידיות. פעם אחת זה הגדלה משמעותית מאוד של כוחות, מה שנקרא כוחות היסמג.
יסמג הכוונה בעגה משטרתית לכוחות משולבים של יסם ומגב.
צריך פה מערכי מודיעין, צריך פה חוקרים גם שידעו לתרגם את כל המעצרים האלה גם לכתבי אישום. צריך פה ראיות טובות, צריך כאן את כל הנושא של מעבדות, מזאפ וכולי, שיודע להפיק את כל הדברים הפורנזיים שהם אחר כך מביאים לכתבי אישום. צריך פה את כל המערכים, שימי בצד את המטות, אני מדבר רק על שוטרים בשטח, על סיירים, על יסמג, על חוקרים, כל מי שבעצם אמור לפעול לטובת העניין הזה.
אז מה נדרש עכשיו כדי שאנחנו נראה ממש תוצאות בשטח?
בטווח הנוכחי צריך לעשות את הערכות מצב האלה וליצור בהם ריכוזי כוחות משמעותיים לאורך זמן. פעם שנייה זה אם אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו באיזה זמן לאומי קריטי בעניין הזה, גם יותר גיוסים של מילואים, מילואים אגב, ואז אתה יכול להטיל לחודש שלם במקום מסוים פלוגה כזאת, כמובן צריך לראות את כל המשמעויות הנלוות מכך, כי לפעמים אתה, שזה לא יפיל בחנות חרסינה, שמייצר רק בעיות, אבל אם אתה בפיקוד נכון, אתה מייצר את העוצמה הזאת, אז אתה יכול בהחלט להגיע לאפקטיביות פר מבצע, פר אירוע, או שהייה לאורך זמן. הדבר נוסף זה במקביל צריך גם, גם לחזק את כל העניין הזה של קשר עם האוכלוסייה, מה שנקרא שיטור קהילתי, שיטור מה שרוני יעל שלך הכל זה שיטור עם פנים, וזה כאילו לחזק את הגורמים החיוביים, את היצירת הקשר האישי עם התושבים, כך שהם יהיו איתך ולא נגדך כמו שהיה בחלק מהמקומות.
ניצב בדימוס זוהר דביר, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לכם, ואני מאחל לכולנו שאנחנו נדע להיות מוכנים לפעם הבאה, ועד אז שלנו כולנו שקט ושלווה ואושר.
מה עשה שייח ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, ומי שהורשע בתמיכה בטרור, בכנס עם סגן השר סגלוביץ' למיגור האלימות בחברה הערבית? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת. סקרנים? מצוין. וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
שיטור ואכיפה לא מספיקים. הצלחת התוכניות השונות תלויה גם בשיתוף הפעולה של הרשויות המקומיות והציבור הערבי. טאבט, מה החברה הערבית יכולה לעשות כדי למגר את האלימות?
אני חושב שלצד המשטרה והממשלה, אני חושב שתפקיד מאוד חשוב לחברה הערבית. החברה הערבית יכולה לפשר, יכולה לפייס, להקים ועדות סולחות, ולא לקרוא לתושבים, לא לפנות לארגוני הפשיעה, לפתור את הבעיות היום. אנשים לא הולכים למשטרה. כדי להתלונן. יש לי בעיה עם השכן, אני פונה לארגוני הפשיעה כדי לפתור לי את הבעיה, ולכן אנשים האלה מקבלים מעמד מיוחד בחברה הערבית. זה שיתוף פעולה עם החיה הזאת שנקרא אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
יש שיפור בעקבות התוכנית המיוחדת למיגור הפשיעה שמפעילה הממשלה?
אין ספק, אין ספק שאנחנו רואים קודם כל בתודעה
החלטות ממשלה, תקצוב, מדברים על זה יותר, זה לא רק בחברה הערבית, אלא גם בחברה היהודית, בתקשורת. אם היית שואלת את התקשורת העברית במיוחד, לפני שנתיים אף אחד לא היה כל כך אכפת לו, אז קודם כל בתודעה, אני חושב גם כן שהממשלה האחרונה נרתמה לנושא הזה בהחלטות, יש סגן שר ביטחון פנים יואב סגלוביץ' שהוא מאוד מחויב, אסור לנו למדוד את העשייה של המשטרה רק במספר הקורבנות, וגם צריך לתת תקווה. אני למשל רואה פחות יריות בחברה הערבית, אני רואה כן התפשטות למקומות חדשים, עד עכשיו ראינו שערים מעורבות ואזור המשולש הדרומי, הם שמככבים ברשימת היישובי מהמספר הנרצחים הרב ביותר, זה מגיע לגליל יותר היום, זה מגיע גם כן לחברה הנוצרית בתוך החברה הערבית, לכן יש קושי, יש קושי מסוים, אבל כשאני רואה את כל רשויות המדינה, גם שלטונות המס למשל, ממש יש מעצרים, יש איסוף נשק, אני יכול להגיד שאנחנו בהתחלה בכיוון הנכון, אחד הסברים למספר הרב של קורבנות עכשיו, אני חושב העובדה שהמשטרה הולכת אחרי ארגוני הפשיעה, ארגוני הפשיעה מחזירים עכשיו מלחמה, ולכן אנחנו רואים את המספר הזה הגבוה של נרצחים בחודשיים האחרונים.
עד כמה יש שיתוף פעולה מצד החברה הערבית?
יש הרבה שיתופי פעולה. אני חושב שיואב סגלוביץ' ידע לבנות, סגן השר, ידע לבנות אמון, הוא מנסה לשקם את האמון במשטרת ישראל, הוא מגיע לכל מקום, אנחנו רואים אותו כל הזמן, ביישובים ערבים, נפגש עם ראשי הרשויות, אבל גם עם קברניטי החברה הערבית.
אולי עד כדי כך שבמפגש האחרון, אני מבינה שהשייח ראאד סלאח, שהוא דמות שנויה במחלוקת, אדם שהורשע בשותפות בארגון טרור, הוא גם השתתף בכזה כנס.
האמת שהכנס הזה שהיה ביוזמתנו ובשיתוף פעולה עם עיריית אום אל-פחם, הוא פתוח לכלל הקהל. שייח ראאד סלאח הוא תושב אום אל-פחם והוא עוסק בנושא הזה, מנקודת הקהילה, כאיש הקהילה וכמנהיג, מנסה לפשר ולגשר ולעשות משולקים, כל מיני ועדות סולחה מקומיות, ויבורך על זה. עכשיו, הוויכוח, העמדות שלו זה עניין אחר לגמרי. הוא
כן,
זמן...
אבל יש כאן אולי משהו צבוע, כשאנחנו מדברים על תמיכה באלימות מצד אחד, בטרור, מהצד השני, אנחנו רואים שהוא פועל נגד אלימות.
אנחנו, כשמזמינים את כולם, ומי שבא, אנחנו אומרים אלנו סלן, אנחנו לא עומדים בשער ואומרים זה כן וזה לא. אני חושב שטוב שבא, טוב ששמע, הוא ישב, הקשיב, 3 שעות וכתב. עכשיו, מה הוא יעשה עם כל הדברים האלה? זה כבר, תסתכלי על זה בצורה אחרת, אולי זה לגיטימציה למה שעושה המשטרה. גם כן בא, הקשיב ליואב סגלוביץ', הקשיב לקצין המשטרה שדיבר, גם היה קצין משטרה שם, שדיבר מנקודת המבט של המשטרת ישראל, וזה גם טוב. על כן, אני חושב ש... יש יותר אמון, אבל עדיין מעט. צריך לעשות יותר, המשטרה צריכה לעשות יותר.
אז מה צריך לעשות יותר? הממשלה מתגאה בהישגים, איפה אנחנו מפספסים או לא עושים מספיק?
אני חושב שקודם כל, המלחמה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, היא אי אפשר לתת את הכל על המשטרה. אני חושב שיש גורמי עומק, על מה הערבים רוצחים אחד את השני. היום, על חניה אפילו, יש מצוקת קרקע, תכנון ודיור, אדירה, זה דבר אחד. זה העניין של הממשלה לנסות לקדם תוכניות ולפתור סוגיית הדיור והתכנון והקרקע בחברה הערבית. יש סוגיה של שירותים בנקאיים, שירותים פיננסיים. איך יכול להיות שהנגב, למשל, אני אתן דוגמה, 300 אלף תושבים, מחוץ לרהט אפילו אין סניף בנק אחד. כאשר אין בנקים, אנשים הולכים לשוק השחור ומלווים כסף שם ואז יש בעיה. ישנה עוד בעיה שצריכה טיפול של הממשלה, הנוער. תשמעו, 43% מכלל הנוער בגיל, קבוצת הגיל מ-18 עד 22, לא עובד ולא לומד. אלה אנשים שמשם ארגוני הפשיעה מלקטת צעירים משם, ולכן צריך לשלב את הצעירים האלה בעבודה, בהשכלה, השכלה גבוהה, וזה מאוד מאוד חשוב.
בשנתיים האחרונות אנחנו רואים נסיגה של המנהיגות הרוחנית הערבית הישראלית מעמדות השפעה בתוך החברה הערבית, מפעילות בתוך המסגדים ועד לפתרון סכסוכים בין חמולות.
ומי ממלא את החלל הזה, את הוואקום הזה? ארגוני הפשעה. היום בחברה הערבית, לצערי הרב אני אומר את זה, מי שאוסף את הפרוטקשן, מי שמלווה כסף, מי שיורה ומי שעושה סולחות הם אנשי ארגוני הפשע. וצריך לטפל בהם. אסור לקבל את הדבר הזה, שארגוני הפשע הם בפרונט. היום יש פחד. ביישוב שלי בקלנסווה, הסירו מעומדות של אדם מבטיח ב-2018 לרוץ לרשות עיריית קלנסווה. ארגוני הפשע עשו את זה. ירו עליו, על בתו, על אשתו, על הכל. ולכן הוא הסיר את מעומדותו. אני חושב שארגוני הפשע היום הם מאוד פעילים עדיין בחברה הערבית, במשטרה אחריהם, וזה טוב, אבל חצי מהרציחות בחברה הערבית, אלה באות על רקע נקמה, הן באות על רקע סכסוכי משפחות, וגם סוגיית הנשים. 7 נשים נרצחו מהתחלת השנה. אני רוצה להגיד לך שנשים לא יורות. מי שיורה זה אלה הגברים. 7 זה המון, זה המון.
אתה מרגיש שהנשים הערביות הן במיוחד פחות מוגנות?
ברור, ברור. בגלל מעמדן הן פחות מוגנות. אני חושב שהמשטרה לא עושה מספיק, היא מנסה, אבל לא עושה מספיק בנושא הזה. אבל ישנה בעיה מאוד, הייתי אומר, עמוקה בחברה הערבית. מה שקורה שחברה ערבית עוברת שינוי, שינוי אדיר, נשים ערביות נהיות יותר חזקות. אני רוצה להזכיר למאזינים ששני שליש מהסטודנטים הערבים בקמפוסים הם נשים. נשים יותר לומדות, יותר עובדות, וזה מאתגר את הגברים הערבים. הן יותר, היום למשל, מתחתנות בגיל יותר מבוגר, הן עובדות יותר, הן גם כן מתגרשות יותר.
אז המפגש הזה עם הערכים הישנים הוא מפגש נפיץ.
בדיוק. 40% מנשים ערביות היום מתגרשות. זה דבר חסר תקדים.
אז כאמור, דוח המבקר על אירועי שומר החומות שדיברנו עליו קודם, התייחס גם להתנהלות של השלטון המקומי בערים המעורבות וייצוג הערבים בתוכו. אז מה הקשר בין הייצוג לבין האלימות המשתוללת ברחובות?
אני חושב שבעצם מבקר המדינה אומר מה שאנחנו אומרים כבר שנים, שכל עוד לא מטפלים בגורמי העומק, כנראה אנחנו נמשיך לראות את האירועים האלה, ואנחנו יכולים להגיע לעוד אירועי מאי 21, לצערי הרב. לא יכול להיות, לא יכול להיות להמשיך לשתוק ולעצום עיניים, כאשר אנחנו רואים למשל בעיריית רמלה, 30% מכלל התושבים הם ערבים, אין אפילו פקיד ערבי אחד. לא יכול להיות שבנוף הגליל צריך לעתור לבגץ, שוב, 30% מכלל האוכלוסייה הם ערבים, צריך לעתור לבגץ בשביל לפתוח בית ספר. לא יכול להיות ששליש מחברי מועצת עיריית לוד הם ערבים, אבל אין להם שום השפעה. שימי לב, לפי הטבלאות שלנו והמעקב שלנו, הערים המעורבות תמיד מככבות במספר הרציחות. אם המשטרה, מבקר המדינה אומר שהמשטרה לא עושה את המוטל עליה בערים המעורבות, אז כנראה גם כן לא עושה את המוטל עליה בהגנה על נשים. מספר נשים שנרצחות שם הוא מאוד גבוה יחסית למקומות אחרים. המשטרה לא עושה מוטל עליה בחקירות במקום הזה, ולכן צריך תגבור, לא רק בערים המעורבות, אבל בעיקר הערים המעורבות. אני מקשר, בשנה שעברה, בטופ 8 מקומות, עם מספר הנרצחים הגבוה יותר בארץ, היו 5 ערים מעורבות.
טאבת אבו ראס, תודה רבה לך על השיחה.
תודה.
למרות המאמצים, התמונה ממשיכה להיות עגומה. 20% מאוכלוסיית מדינת ישראל מיוצגים באחוזים ניכרים במעשי פשע. לדוגמה, בעבירות סחר באמצעי לחימה, 92% מהעצורים הם ערביי ישראל, ומרבית ממעשי הרצח מגיעים מתוך החברה הערבית. הזנחה של שנים בתשתיות, בחינוך, בנוכחות משטרתית, עשו את שלהן, והחברה הערבית משלמת מחיר כבד על ההתפשטות של הפשע ברחובות. מארגוני פשע ועד סכסוכים מקומיים ומשפחתיים, הכל נפטר דרך ירי חי. אבל חשוב להדגיש, התוכניות הממשלתיות החדשות עושות את שלהן. הן מצמצמות את מצבורי הנשק, מחסלות תשתיות כלכליות לפשיעה ומעצימות את הנוכחות המשטרתית ברחובות. ועדיין המשימה המורכבת שלהן רחוקה מלהיות מושלמת. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על רשויות אכיפת החוק. חפשו את הפרק, למה המשטרה חולה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד סתיו בצללי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.